הנכד שלנו, שילה אריאל, זכרונו לברכה, ומכיוון שחלק גדול מהציבור, גם היושב בכיתה כאן, התפלל בעדו וביקש רפואתו, הייתי רוצה אולי להגיד כמה מילים, גם כהוקרת תודה על כל התפילות, כל הדברים שנעשו למען עברתו, לא הסתה מילתה ו... הילד נפטר אתמול בבוקר. שאלו אותי, קודם כל שאלה, כתוב שהנכד הוא כמו הבן. כתוב, ישננתם לבניך ולבני בניך. מה זה בני בניך? בני בניך זה הנכדים. אז הילד, הנכד הוא כמו הבן. שאלו אותי הבוקר, מישהו שאל אותי, תגיד לי מה, אתה לא נמצא שם בכוכב השחר עם, עם הבן שלך, הבת שלך, עם החתן והבת. אמרתי להם שמצד הדין, מצד ההלכה, באמת החיוב על האבילות היא על ההורים. לא על הסבא והסבתא, אלא ההורים הם חייבים בדיני האבילות. והיה באמת שאתמול ככה שקלנו בעניין הזה, האם להיות שם כל הזמן יחד עם, עם החתן ועם ביתי, כן? או לבוא לכאן ולחזור ללמד תורה, כמו שאנחנו נוהגים כבר שנים. השיקול היה שתלמוד תורה של רבים בוודאי הוא שקול כנגד הדברים האלה, ובאנו ללמוד תורה. מצד ההלכה, מצד הדין, אז לימוד תורה של רבים לא מבטלים אותו, אלא אם כן יש סיבה מאוד חזקה לבטל את הלימוד. לכן, ביחד הגענו למסקנה שנהיה כאן לפחות לפני הצהריים, ואחרי הצהריים נהיה את המשפחה לחזק אותה. אומנם הם חזקים מאוד באמונתם, וזה, אבל הם זקוקים לחיזוק מאוד, שהיישוב הזה, כוכב השחר, הם מאוד מאוד מחבקים את המשפחה לאורך כל הדרך. לאורך כל הזמן של למעלה משנה שהנכד היה חולה, וודאי וודאי שלא יחסר להם עניין שם בערב או במנחה, או אנחנו נהיה שם אחרי הצהריים. אז זה שלא יהיה חס ושלום, איך זה יש, אתה באבילות לכאורה, אתה נמצא כאן בבית מדרש ולמד, רק רוצה להסביר את העניין. אבל הייתי רוצה יותר להסביר את זה, איך באמת לקבל, איך מקבלים דבר כזה, איך צריך לקבל לפי התורה מציאות כזאת קשה, שאבילות כזאת של בן או נכד שהוא נפטר, היה צער, צער גדול מאוד. כתוב בחז"ל שבאמת כמה שאדם יותר מבוגר שהוא נפטר, אז הצער הוא פחות גדול. למה? כי האדם כבר עשה את שלו, עשה את תפקידו. לומדים את זה מ... שרה אמנו. כתוב שאברהם אבינו בא, ששרה אמנו נפטרה, הוא בא, כתוב לבכותה, הוא בא לספוד לה ולפקוד לה, אז כתוב לבכותה בכף קטנה, כתוב שם. אומר בעל הטורים במקום, למה כף קטנה? כי היא הייתה כבר, היא הייתה בת 127, הייתה אישה מבוגרת, אז היא כבר עשתה את שליחותה, עשתה את תפקידה בעולם, הנוצר הוא לא גדול, הבכי הוא לא גדול, לכן הקף היא קף קטנה. אבל כשנפטר ילד כל כך רך, בין שנתיים וחצי בסך הכל, שהוא רק התחיל את חייו, ודאי שהצער והכאב הוא כאב גדול של המשפחה, של ההורים במיוחד, של הסבים והסבתות, צער באמת גדול. גם מי שהכיר אותו וידע, זה ילד, ילד מיוחד במינו. גם למרות שהיה כל כך צעיר, אבל כבר גילה בצעירותות תכונות מאוד אציליות. היה ילד חכם וגיבור, הוא עבר ייסורים כאלה, אני לא יודע אם אדם מבוגר היה יכול לעבור, וכל זה הוא עבר ביחסית, אומר, בגבורה, גבר על כל הקשיים ועל כל זה. בכל זאת, מאוד, ילד מאוד מיוחד. אומרים גם לפי גודל הלוויה, אז יודעים מי הייתה הנשמה שם באותו מקום. בדרך כלל אמנם לא עושים לוויות גדולות לילדים, אבל שם משום מה התאסף ציבור גדול מאוד, מראה על שהייתה כאן נשמה גדולה מאוד בעניינו, והיא נלקחה, חזרה לאוצר הנשמות בשמיים. אנחנו מאמינים שהנשמה, תורה שנתת בי, נותן בכל אחד מאיתנו, אבל הקדוש ברוך הוא, כשמגיע הזמן, לפי החשבונות שלו, הוא לוקח את הנשמה. אני הייתי ברשותכם רוצה לענות על השאלה איך לקבל את ה... איך צריך, לפי התורה, איך צריך לקבל צער כזה, כאב כזה, איך מן הראוי לקבל את הדברים. באמת, הרמח"ל, זכר צדיק לברכה, במסילת ישרים, כשמדבר על החסידות, חלקי החסידות, הוא אומר שהחסיד, ומבחינת זאת כל אחד יכול לעשות לעצמו, להשתדל להיות חסיד, יש שלושה דברים שהחסיד צריך שילוו אותו במחשבתו, בעשייתו. הדבר הראשון זה מה הוא עושה. הדבר השני, איך הוא עושה. והדבר השלישי, למה הוא עושה. אני רוצה להסביר כל אחד מהדברים האלה. הדבר הראשון, זה אדם צריך לשאול את עצמו כל הזמן, מה אתה עושה עכשיו? אתה עושה דבר טוב או לא טוב? ואם זה דבר טוב, תעשה אותו, תדבק בו, תשתדל בו, תתאמץ בו. ואם זה לא טוב, אז תברח ממנו. אז כל הזמן, כל מחשבה, כל דיבור, כל מעשה, אתה, אם זה בן אדם למקום, בן אדם לחברו, בן אדם לעצמו, הוא צריך כל הזמן לשאול את עצמו את השאלה, מה אני עושה עכשיו? האם הדבר הזה הוא טוב או לא טוב? ולפי זה להנהיג את עצמו. אבל זה לא מספיק. נניח שאדם עושה מצווה. הוא שומר שבת, הוא שומר כשרות, הוא מניח תפילין, עושה צדקה. השאלה איך אתה עושה את מה שאתה עושה. איך הוא חשוב מאוד. אתה יכול לעשות הדבר מתוך עצלות, מתוך בטלנות, מתוך עצבות וכו'. אתה יכול לעשות את זה בזריזות, בשמחה, בהתלהבות. השאלה, כשאתה עושה משהו, זה לא מספיק מה אתה עושה, אלא חשוב איך אתה עושה את מה שאתה עושה. אז חז"ל אומרים, אדם צריך לעשות את מה שהוא עושה באהבה וביראה. ביראה ואהבה. גם זה וגם זה. והרמח"ל מסביר שאדם, כשהוא עושה דברים ב... זה שני עמודי העבודה, הוא קורא לזה. ביראה ובאהבה, הוא צריך לשאול את עצמו, האם אני עושה את מה שאני עושה ביראה, מתוך יראת שמיים, או מתוך אהבת השם או לא. הדבר השלישי זה העניין של למה אתה עושה את זה. מה המטרה שלך? כשאתה עושה מצווה או אתה עושה דבר טוב, מה המטרה שלך? למה אתה עושה את מה שאתה עושה? אז הוא אומר, כל העניין של העשייה צריך להיות בשביל להגדיל כבוד השם בעולם. כבוד השם בעולם יגדל, יתגלה כבודו של הקדוש ברוך הוא. כל מה שבראתי, בראתי לכבודי, והתפקיד שלנו, כעם ישראל, לקדש את שמך בעולם. אנחנו צריכים לקדש שם שמיים. תסלחו לי אם אני אומר שהכל נהיה בסדר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. שתי סיבות. א', אני מאוד שמח. אז צריך לברך. ב', כשאני אומר את זה, אחר כך נעבור לזה, כששילה אריאל זיכרונו לברכה היה בבית החולים, וכשנודע לנו שהמחלה היא מתפשטת ואין מה שיעצור אותה כמעט סיכוי, אז האמת שלא ידעתי בדיוק מה להגיד לביתי, שהיא קלטה בחושה, האימאי, מיד היא קלטה את המצב. התייעצתי, שאלתי את הרב אבינר, איך להתמודד במצב כזה? זה המצב שלא קל, לא קל נאמר ככה. בלשון המתה אני אומר. ואז הוא אמר, תאמר לה שהכל מהשמיים, שהכל מהשמיים, מהשם, הכל מהשם, ולא יותר ולא פחות, הכל מהשם, הכל מהשם. אחר כך, בזמן השם, היו שם באה אמא של אשתו של הרב קרוב, הרבנית קרוב, שהבן שלהם נפצע קשה מאוד במלחמת בעזה, כן. אז היא באה לחזק את ביתי, הדסי. אז היא אמרה לה, כשאני הייתי במצב דומה עם הבן שלי, אז הייתי תמיד אומרת שהכל נהיה בדברו, לוקחת משהו, לשתות או משהו, שהכל נהיה בדברו. באמת, הכל נהיה בדברו, זה באמת הכל נהיה בדברו. לא רק המים, שאנחנו משקיעים, אלא כל מה שנעשה בעולם, הכל נעשה בדברו. אבל נגיע לזה בהמשך. בכל זאת הוא אומר שהרמח"ל אומר שהכוונה בכל מעשה שאנחנו עושים זה לקדש שם שמיים. אם זה ברמה הלאומית או ברמה העולמית או ברמה הפרטית, לקדש שם שמיים. אבל בעניין הזה של איך לעשות, יש לו בעניין של האהבה, אומר יראה ואהבה. ובעניין של האהבה, מסביר לנו הרמח"ל, איך באמת לקבל את הקשיים, נאמר, אני אומר את זה קשיים, או הצרות, או הבעיות, שאנחנו בכל זאת חווים אותם, חווינו אותם וחווים אותם כרגע. וברשותכם, אני רוצה לצטט כאן את הרמח"ל. בחלקי החסידות בעניין של אהבה, אהבת השם, איך באה לידי ביטוי אהבת השם באמת. קודם כל הוא אומר, אהבה לקדוש ברוך הוא צריכה להיות היא צריכה להיות כך שהיא לא תלויה בדבר. דיינו, אתה לא אוהב את האלוקים בגלל שהוא מיטיב איתך, ואתה עשיר, ואתה בריא, ואתה חזק, ויש לך כל טוב, ולא חסר לך שום דבר. זאת לא, זה נקרא אהבה תלויה בדבר. כן, טוב לך, אתה מצליח בחיים, הכל בסדר, אתה אוהב את אלוקים. סליחה. כמו שאדם שמרוויח פייס, אז הוא אומר, יש אלוקים. תפסיד, נראה אותך למה יש אלוקים. להרוויח, נגיד שאלוקים, זה לא... זה נקרא אהבה התלויה בדבר. אז קודם כל צריכה להיות אהבה לשם, אהבה שאינה תלויה בדבר. לא בגלל שטוב לך אתה אוהב את אלוקים, אלא אתה אוהב אותו בכל, באופן טבעי, כך הוא אומר כאן, אני מצטט כאן את הרמח"ל, כי אהבת הבן לאביו, שהיא אהבה טבעית ממש, שטיבו מכריחו וכופהו לזה. למה הבן אוהב את אביו? זה טבע. באופן טבעי, הילד צריך לאהוב את האבא שלו. יש גם יוצא מן הכלל, אבל באופן טבעי. ילד אוהב את האבא שלו. כמו שנאמר, הלא הוא אביך קונך. הוא האבא שלנו. אנחנו אוהבים אותו כי הוא האבא שלנו. אבל מה, האהבה יש לה מבחן. איך בוחנים את האהבה בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, ובין אדם לאלוקיו? איך בוחנים את הדבר הזה? אני מוכרח לומר, אני חוויתי את זה עכשיו. במבחן האהבה הזאת היא בזמן הדוחק והצרה. כשיש דוחק ויש צרה, יש צרות, ואין אדם בלי צרות. אני בדקתי את זה, איך אומרים, באינטרנט. למה? אני לא נכנס לסיבות, אני מדבר על העובדות. העובדות שכל אדם יש לו את הקשיים שלו, את הצרות שלו, מי יותר, מי פחות, אבל זאת היא המציאות שאנחנו חיים בתוכה. אז כשיש צרות ויש דחקים ויש בעיות ויש קשיים, אז האהבה נבחנת. קודם כל אני אומר את זה ברמה המשפחתית שלנו. אנחנו ראינו את זה כאן איך באמת הדוחק והצרה הזאת, ראית ממש איזו אהבה גדולה הייתה בתוך המשפחה, בתוך האחים והאחיות והקרובים והידידות, משני הצדדים וכל זה, ואהבת החברים בכוכב השחר, שהם גרים בכוכב השחר. אז ראית שלא רק שהם לא בורחים למרות שזה לא היה מראה פשוט ולא דברים פשוטים, אז נכנסים לעובי הקורה, משתדלים ומתאמצים. אהבה נבחנת במעשים, היא לא נבחנת בדיבורים. אדם יכול להגיד מותק מותק, אני אוהב אותך או אני אוהב אותך או משהו כזה, אבל האמירה הזאת, אם אין לה כיסוי מעשי בשטח, אז במילא זאת לא אהבה. זה מה שהוא אומר, קודם כל מבחן אהבה. מהי מבחן אהבה? אומר, מביא כאן לדברי חז"ל, כתוב, אהבת השם כאן הכוונה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. אומרת המשנה, מה זה בכל נפשך? אפילו נוטל את נפשך. אפילו נוטל את נפשך, אתה אוהב את אלוקים. בכל מאודיך, אומרת המשנה שם במקום, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, בין מידה טובה, בין מידת פורנות, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, אבה מודה לו מאוד. איך אפשר להודות במידת פורנות? אז באמת הגמרא שם בסוגיה הזאת עוסקת, אומרת שחייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. שואלת הגמרא שאלה פשוטה, איך אפשר לברך על הרעה כשם שמברכים על הטובה? הרי זה שתי ברכות שונות בנוסח שלהם. על הרע אדם מברך, הטוב האמיתי, סליחה, ברוך דיין האמת. ועל הטובה, הטוב האמיתי. אומרת הגמרא, לא, לקבלנו בשמחה. לקבל את הפורנות בשמחה, ולברך בשמחה בדיוק כמו שאתה מברך על, 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 על הטובה. נזכרתי, אמרתי את זה בדברי פרידה שנפרדנו משילו אריאל, נכונה לברכה, שילו, במקום ההספד היה בבית הכנסת, במרכזי שם. וממש מרחק של, לא רחוק משם, יש שם עולם ששם התקיים הברית של שילו אריאל, זכונה לברכה. וזכיתי לברך ברכה, ברכה בברית. וברכתי בשמחה עצומה בברית. והנה אני, ופתאום אתמול התבשרנו בבשורה הנוראה הזאת, הייתי צריך לברך ברוך דיין האמת בשם המלכות, ולא יכול, ובשמחה. לא היה פשוט הדבר. הזכרתי שהרב סיודה זכר צדיק לברכה סיפר, נדמה לי של הרב והדרת זה היה, עד כמה שזה אוכל, לפני הרבה שנים, שהוא סיפר שהיה מצב דומה, שנולד תינוק, נתנו לו לברך, ברכת הברית, והוא בירך בה בשמחה עצומה, והתינוק הזה, לא עלינו, נפטר אחר כך. אז הוא בא, אמרו לו לרב, שהתינוק נפטר, אז הוא בדרך כלל, יהודי, יודע שאם יש בשורה רעה, מיד מברכים, לא עושים הרבה חושבים, מיד מברכים, ברוך דיין האמת. הוא לא ברך. הוא הסתובב, אנה ואנה בחדר, הסתובב, ובסוף עזר כוח, וברך בשמחה עצומה, ברוך דיין האמת. אני לא אומר שאני ברכתי בשמחה עצומה. לא היה לי את הכוח הזה. כן? אבל הוא ברך, ושאלו אותו, למה הרב לא ברך אותך? למה מה? אני זכרתי את הגמרא, שאומרת לקבלנו בשמחה. אתה מקבל את זה בשמחה, והרגשתי שאני לא יכול לברך בשמחה. והייתי צריך להשתדל, להתאמץ, להתגבר, להתעלות, בשביל לברך את הברכה הזאת בשמחה. אז זה מה שהוא אומר כאן, בכל מידה ומידה, שהוא מודד לנו, בין מידה טובה, בין מידה פורנות, אבה מודה לו מאוד מאוד. זה מבחן האהבה. ובאמת, באותה הסוגיה, בהמשך שם, מדובר על רבי עקיבא, שפוגעים בכל מיני דברים לא טובים, שהוא הולך ורודפים אחריו, עם התרנגול, עם החמור, ועם ה... האגדה הידועה, כל בהתחלה יש לו, יש לו תרנגול, טורפים לו את התרנגול, החתול טורף לו את התרנגול, והחמור, והנר, היה לו נר בשביל ללמוד תורה, כבר לכאורה, בהגדה הזאת רואים, רבי עקיבא, רצה לעשות דברים טובים, מה הוא רצה? להפיץ תורה. לכן גם רדפו אותו הרומאים. אז קודם כל הוא הלך וגר בשדה, מקום לא טוב. רק יש לו נר, או יש לו את התרנגול, שמה הוא צריך תרנגול? להעיר אותו בבוקר, פעם לא ישוענים מעוררים. אז היה התרנגול מעיר אותו, בא, תרפו לו את התרנגול. החמור היה מוליך אותו, זה כמו מכונית היום, היו פעם חמורים. היה מוליך אותו מקום למקום, תרפו לו את, את החמור. יש לו נר, שילמד תורה, בא הרוח, קיפתה את הנר. אבל כל דבר הוא אומר, כל דוד רחמנה לטב אביד. כל מה שעושה אלוקים הוא עושה לטובה. למרות שבזמנית זה לא נראה כך. זה לא נראה לטובה, נראה אפר. בבוקר שהוא קם, מסתבר שבאמת הכל היה לטובה. אני לא רוצה כרגע להאריך בהגדה הזו. בכל זאת, העניין הזה של כל דוד רחמנה לטב אביד, זה לא רק אגדה, זה הלכה. כתוב בהלכה בשולחן ערוך, על כל מקרה שבא על האדם, הוא צריך לומר כל דוד רחמנה לטב אביד, היינו, כל מה שעושה אלוקים, הוא עושה את זה לטובה. ככה כתוב בהלכה. וזה מבחן האהבה. האם אתה יכול להגיד שזה לטובה? אתה מסוגל להגיד, בלבך או בפיך, להגיד שזה לטובה? רבי עקיבא אומר בפרקי אבות, כל העולם כולו נידון בטוב. שואלים, מה זה נידון בטוב? נידון זה מידת הדין. טוב זה מידת החסד. אז איך זה נידון בטוב? או שזה דין או שזה חסד. אז מסבירים באמת חכמים, שבתוך הדין יש חסד. כל העולם כולו נידון בחסד. גם שיש מידת הדין, גנוזה בתוכו, מידת החסד. ככה רבי עקיבא על פרקי אבות. נכון, גם כאן הוא אומר, נותן דוגמה, משל, ידוע, על הרופא. מה המשל? הוא אומר, משל הרופא, שהוא עושה לנו ניתוח, והוא מכאיב לנו מאוד. אבל אנחנו אומרים לו תודה. אומרים לו תודה. למה? כי על ידי הניתוח הזה מאפשר לנו להמשיך לחיות. משל, הנמשל גם אנחנו, אנחנו עוברים, אין ספק, זה ניתוח גדול מאוד שאדם נפטר מן העולם וניתוח כואב. שילד נפטר מן העולם, זה כואב מאוד הדבר. ניתוח כואב, מה לעשות? אבל אנחנו את החשבונות של הקדוש ברוך בכלל לא יודעים. לא יודעים. כל אחד יש לו את ה... את אומרים, את ה... את... מה שהקדוש ברוך הוא הכתיב לו בחייו. אבל אנחנו אומרים תודה למנתח. ומי הוא המנתח בסופו של דבר? ריבונו של עולם. הוא שותל נשמות, הוא לוקח נשמות. השם נתן, השם לקח, היא שם השם, מבורך מהטבע. זה בחינת האהבה. בוחנים את האהבה בשעת הצרה, בשעת הקושי, בשעת הדוחק. ככה מסביר מסילת ישרים. לא צריך לקבל את זה. זה מדרגה אחת בבחינה. יש מדרגה נוספת של אוהב השם. זה המדרגה של רבי עקיבא. וכאן הוא מביא כאן הרמח"ל, הוא אומר ש... יש כאלה שהם עובדי השם, שהם כל כך אוהבים את אלוקים, שכל מה שהם עושים זה לא בשביל עצמם, רק להגדיל את כבוד השם בעולם, רק לעשות נחת רוח לפניו. ואדרבה, מה שהתגברו עיכובים נגדם, כל העיכובים נגדם עד שיצטרכו הם יותר כוח לאווירם, הנה יאמץ ליבם וישמחו להראות תוקף אמונתם. למה המשל דומה? לאהוב, למי שאוהב אישה, והוא רוצה להראות לאישה את גודל אהבתו. הוא אומר, אני מוכן מרוב גודל אהבתו למסור את נפשי, את חיי למענך. וכמו הורים וילדים, שלפעמים הורים אומרים לילדים מצב קשה, אומרים, אנחנו במקומכם מוכנים לסור את חיינו למענכם. האהבה היא כל כך גדולה שמוכן למסור את כל מה שיש לו בגלל שיש לו אהבה אל מי שהוא אוהב אותו. ומי לומדים את זה? מרבי עקיבא. נאמר על רבי עקיבא, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בכל נפשך, אומר רבי עקיבא, בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך. אומר רבי עקיבא, כשסרקו את בשרו במסריקות של ברזל, עינו אותו עינוי תופת. אומר רבי עקיבא, ואמרו לו, זאת תורה וזו שכרה, זה אתה כזה גדול בתורה, מגיע לך דבר כזה. אז הוא אומר, כל ימי התפללתי, מתי יגיע אליי הרגע הזה, שהוא ייטול את נפשי, ואני אוכל לומר בפה מלא, ואהבת את השם אלוקיך בכל נפשך, ואתם רוצים לגזול מני את הרגע הזה? אומרים חכמי הפרשנים שהוא כל פעם שהיה מתפלל ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בכל נפשך, הוא אומר, הלוואי, הלוואי, הלוואי שיגיע הרגע הזה שאני אוכל להוכיח לריבונו של עולם שאני באמת אוהב אותו, ואפילו שיקחו את נפשי אני מוכן לדבר הזה. ככה היה רבי עקיבא מתפלל. אז זה מדרגה לאלה ולאלה, לא כל אדם זוכר. אבל המדרגה הראשונה שדיברנו עליה, המדרגה הזו שאדם חייב לומר כל מה שבא לו, כל דוד רחמנה לטוב עביד, כל מה שעושה אלוקים עושה לטובה, הוא עושה את הכל. אני מוכר לומר, זה הדברים, אני שמעתי ברוח הדברים מפי חתני, דני, שיחיה. כשהוא מת, הוא נפרד מעל בנו. הוא דיבר דברים באמת יוצאים מן הלב, אבל גם דברים שיש ללמוד מהם. הוא אמר שלא, אמנם אריאל זיכרונו לברכה, לא יריך ימים, אבל העובדה בזמן הקצר הזה שהוא חי, הוא גרם, הוא הביא לכל כך הרבה חסד, כל כך הרבה גבורה, כל כך הרבה מסירות נפש של המשפחה, של המשפחה הקרובה והרחוקה, ושל החברים והידידים והיישוב. ובסך הכל, מה האלוקים רוצה מאיתנו? שאנחנו נהיה אנשים טובים. אז אדם שיש לו קושי והוא מתגבר על הקושי, הוא מתאמץ והוא עושה טוב, ודווקא הקושי הוא מביא לו לגלות את המסירות נפש ואת החסד. אדם כזה, הרי, אז הוא מזכה אותנו. הוא מזכה אותנו פשוט לגלות כוחות שגנוזים בכל אחד ואחד מאיתנו. אבל הם לא מתגלים אם אין את הקשיים האלה, אם אין את הבעיות האלה. סיפרתי באחד השיעורים, היה כאן באותו רעיון, ולמדנו את זה באורות התשובה באיזה מקום, את העניין הזה שפעם איזו משפחה אחת צעירה, היה לה ילד, נולד לילד, לא עלינו, עיוור, אילם, חרש. תינוק, משפחה צעירה. ופתאום הם מצאו את עצמם סביב הילד הזה 24 שעות. אנחנו חווינו משהו מעין זה אצל שילה אריאל, זיכרונו לברכה. וכל הזמן ההורים הצעירים שאלו, למה? למה? כמו שביתי ברוב כאבה וצעק, וממש בכתה בכי כזה, מה, למה, למה, למה? מה אפשר בשעת, איך אומרים, אל תתפוס אדם בשעת צערו? אבל הם כבר שנים מגדלים את הילד הזה, וזה משהו שלא יאומן, איזה מסירות נפש, זה סביב ילד כזה. ולמדנו בדיוק את הרעיון הזה, שהקושי מגלה כוחות. יש קשיים, אז מתגלים הכוחות בבן אדם. ואני לא ידעתי הזוג הזה יושב בין הציבור, אבל ככה למדנו. אחר כך, אבא של האישה הזאת נפטר, ישבו כאן שבעה בשכונה, ובאתי לנחם אותם, והיא אומרת לי, דוב, ולחרי שהקמתי, רוצה להגיד לך תודה רבה. אמרתי, מה את רוצה להגיד לי תודה רבה? מה, מה? באתי לנחם, מה? צריך להגיד תודה רבה. היא אומרת, לא, לא על זה, היא אומרת. בעלי ואני כל מה שואלים את השאלה, שאלנו את השאלה, למה, למה, למה? אלוקים נתן לנו צרה כזאת, חבילה, כמו אומרים, פקלה, חבילה כזאת, למה נתן לנו? ואתה נתת לנו את התשובה בלי שתרגיש. אתה אמרת שהקשיים מגלים כוחות. יורי, אתה יודע כמה אהבה יש לנו לילד הזה? כמה מסירות נפש יש לנו? אילו היינו זוג רעים, זה לא היה מתגלה הדבר הזה. דווקא הקושי הזה גילה דברים מופלאים בתוך המשפחה, שמכל, הם היו גנוזים, הם גנוזים אצל כל אחד ואחד. לא שצריך לבקש איסורים. אבל שחס ושלום מגיעים קשיים, מגיעים בעיות, מגיעים צרות, צריך לדעת להתמודד איתם. צריך לדעת להתמודד איתם. זה המסילת ישרים. זה האמת, צריך ללמוד, כל דבר צריך ללמוד. גם מקשיים כאלה צריך ללמוד. אני גם רוצה עוד לומר, נכון, שאתמול אני אמרתי את זה בגמרא מסכת עבודה זרה, יש כאן מסכת עבודה זרה, הגמרא במסכת עבודה זרה, יישר כוח. הגמרא במסכת עבודה זרה בנושאים אחרים, אבל היא עוסקת מה הקדוש ברוך הוא עושה במשך היום, דברי האגדה כמובן. אז הגמרא אומרת שהיום מתחלק לארבעה חלקים. כל שלוש שעות הוא עושה משהו אחר. כן. אמר רב יהודה, אמר רב, 12 שעות אב והיום, שלוש הראשונות הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה, שניות יושב ודן את כל העולם כולו, כיוון שרואה שנתחייב העולם כליה, עומד הוא מכיסא הדין ויושב על כיסא הרחמים. שלישיות יושב וזן את כל העולם כולו, מקרני רעמים ועד ביצי קינים, דיינו מהחיות הגדולות ביותר ועד החיות הזהירות ביותר, הוא זן את העולם כולו. מה הוא עושה בחלק הרביעי, ברביעיות? רביעיות יושב ומשחק עם לוויתן, שנאמר לוויתן זה יצרת לשחק בו. המושג לוויתן, לא נקרא זה כרגע, זה גם בסוכות, ראש של לוויתן, מושג רוחני, עתיד לבוא, דברים גדולים, לוויתן זה חיה גדולה, דברים גדולים. אומרת הגמרא בהמשך, כל זה היה עד חורבן בית המקדש. אבל מחורבן בית המקדש הוא הפסיק לשחק, לשחוק. לא היה שם אין שמחה בעולם, מחורבן בית המקדש. אז מה הוא עושה בשלוש השעות האלה, אם הוא לא משחק? מה? אין וקום, אין ריקנות. מה הוא עושה באותם שלוש שעות? מה יביד? יושב ומלמד תינוקות של בית רבן תורה. דהיינו, יושב, הקדוש ברוך הוא יושב ולמד תינוקות של בית רבן. אומר רש"י במקום, מה זה מלמד תינוקות של בית רבן? איזה בית רבן? אומר רש"י, קודם נקרא לה את הפסוק, שנאמר, את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה, גמולי מחלב עתיקי משדיים. למי יורה דעה ולמי יבין שמועה? לגמולי מחלב ולעתיקי משדיים. אומר רש"י, מה זה הכוונה גמולי מחלב? זה תינוקות שמתו כשהם קטנים. הקדוש ברוך הוא עוסק איתם בתורה. להבין את הסוגיה הזאת. הילד נולד, כשילד נולד, בדרך כלל הורים מברכים אותם, והם מברכים אותם, וכל אמא יודעת לברך על הנרות בשבת, שהילדים יגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים. ואל תהיה ברכת אידיוט קלה בעיניך. זאת אומרת, הברכות הן ברכות, ברכות אמיתיות. אדם מברך שהוא רוצה שהילדים שלו יגדלו לתורה, ילמדו תורה, ילכו בדרך השם וכל זה. והנה, באה התינוקות, לא הספיקו ללמד אותם. גם את שילה אריה לא הספיקו ללמד אותם. מה יהיה? כאילו באה נשמה לחינם לעולם. הרי לימוד התורה הוא מוציא מן הכוח אל הפועל את, את מה שיש בנו. אז מה, עכשיו... מה, מה אם תראה? התחושה היא תסכול נורא. התסכול הוא באמת תסכול נורא. והאם חכמנו זכרונה לברכה אומרים לא? נכון שבעולמנו שלנו כאן, הרי מה הם ההורים בסך הכל? אנחנו שליחים. הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו להביא נשמות טובות לעולם. שיעירו את העולם. אנחנו בעצם שלוחיו של הקדוש ברוך הוא ולהופעת הנשמה הזאת, אבל גם שהיא לא כנר השם נשמת אדם, שהנר הזה יאיר, כנר מצווה ותורה אור, כן, צריך שיאיר. אז הייתי אומר, אז אולי זה תסכול גדול וכאב גדול, לא הספקת לממש את עצמך. אז איך אפשר לראות? אז זה מה חז"ל אומרים, נכון, הוא עשה את תפקידו אפילו בזמן הקצר שהוא היה כאן, בסך הכל. אבל הקדוש ברוך הוא משלים את מה שהוא חסר. הוא לומד עם התינוקות האלה. כי אין לך בריאה בעולם שהיא סתם ככה. כל עלה, כל אבן, כל בעל חי, כל מה שקיים בעולם, עצם העובדה שהוא קיים, יש לו תפקיד. ודאי וודאי שכל אדם יש לו תפקיד בעולם. זה שאנחנו מאריכים ימים או מקצרים ימים, זה לא... כל אחד בזמן שלו עושה את השליחות שלו, את הזמן שלו. וזכו התינוקות שמי שמשלים את מה שהם החסירו בעולמנו, זה הקדוש ברוך הוא שהוא לומד איתם חברותה. הוא המלמד שלהם, המלמד שלהם. כן. ככה צריך לקבל את הדבר. צד האמת, נכון, הכאב הוא גדול, כמו הניתוח אמרנו, הניתוח הוא כואב, אבל זה לא מספיק לקאוב את הכאב של ניתוח, צריך להבין גם את מגמת הניתוח. כן. סליחה שאני נותן כמשל מילד קטן שהולכים לעשות לו חיסון, פשוט ביד, הוא צורח עד לב השמיים. הוא כואב, הוא צורח, או יותר, מי שלפעמים הולכים את רופא שיניים, והוא כל כך מבועל, כל כך מפחד. אבל רופא שיניים טוב, או אחות טובה בבית ספר, יודעת להסביר לו, נכון שזה כואב, אבל זה גם מרפא. הידיעה שהכאב הזה הוא גם מרפא, נותן... לאותו ילד את הכוח להגיד, טוב, אני מוכן לקבל, כי המגמה של הזריקה היא לטובה. נכון שוקרים לך את השן, אבל אחרי שוקרים לך את השן, כמה כואב לך ואתה צורח, אתה קם לרופא, אתה אומר, כמה זה עולה. לא יודע כמה זה עולה. אפשר עוד שן? למה? כי האדם שיש לו תבונה ויש לו חוכמה, הוא מבין שהניתוח הוא לטובה, הוא לא לרעה, חס ושלום. סליחה שנותן משל מדברים כאלה. גם בפטירתו של אדם, לניתוח, אין ספק, זה כואב. את החשבונות כמה, למה דווקא בזמן הזה וככה, אנחנו לא יודעים. העובדות הן כאלה. אבל ודאי וודאי שהכל לטובה. איך, למה וכמה, אנחנו לא יודעים.
טוב. למה אנשים מדים לפי יהוד?
מה?
למה אנשים מדים?
מתים?
כן.
בשביל לחיות. תחיית המתים, מה שמעת? שאל שאלה טובה, למה אנשים מתים? באמת, האדם הראשון היה צריך לחיות לנצח, אם לא היה חוטא. הוא חטא ובא מוות לעולם. אבל אנחנו מאמינים בתחיית המתים. אני רוצה להסביר, בדרך של משל, אולי, אני לא אומר שזה תהיה התשובה במלואה, אבל רק יקרה קצת איזה רעיון. גוף האדם, האדם מורכב מתאים-תאים, ככה זה, ויש מי שלומד קצת את האנטומיה, את הגוף של האדם, יודע שיש מה שנקרא חילוף חומרים. דהיינו, התאים מתחלפים בתוך הגוף של האדם. לא מתחלפים כל הזמן. ואם יש מחלה, יש מחלה כזאת, לא עלינו, של הסתיידות, של הזדקנות, שפתאום המערכות לא, התאים לא מתחלפים, אז יכול להיות ילד בן 8, הוא נראה כמו בן 80, אם המערכת הזאת לא עובדת. כי התאים נשארים כל הזמן, זה מחלה ניוונית, מאוד קשה, יש דבר, לא עלינו דבר כזה. זאת אומרת, חילוף חומרים, או מה שנקרא בלשון שלנו, רוטציה, התחלפות. זה טוב או לא טוב? מה אתם אומרים?
זה טוב. זה
טוב. תלוי איך אתה רואה. זה כמו במפעל, שיש אחד שצריך לצאת לפנסיה, מסכן. הוא אומר, וואי, וואי, עוד מעט אני כבר עשיתי את תפקידי. אבל אדם חכם, הוא אומר, רוטציה זה טוב. חילוף חומרים זה טוב. זה התחדשות. דור הולך, ודור בה. נכון. כל אחד מאיתנו, סליחה שאני אומר, תשובה לשאלה, אנחנו תא בגוף. תא במערכת העולמית, הלאומית, תקרא לזה איך אתה רוצה. כל אחד מאיתנו תא. כל אחד מאיתנו, כמו שלכל תא בגוף האדם יש תפקיד, יש פונקציה, אין תא סתמי ומקרי. כל אחד מאיתנו יש לו תפקיד, וכמו בגוף האדם, התאים מתחלפים, וכל תא יש לו הגיע הזמן שהוא צריך להתחלף. אז המוות נראה על פניו כדבר לא טוב. למה? כי אתה לפעמים אומר, אני בלעדי, אני לא שייך למערכת. אני תא לבד בעולם. אתה לא תא לבד בעולם. אתה תא של מערכת שהולכת וממשיכה מדורי דורות. אז עשית את שלך, ותשחק ליום אחרון, ביי, שלום. אנשים שמבינים, יש לי תפיסה כוללת, תפיסה כללית של כל ההוויה, של כל המציאות, ולא רואים רק את עצמם ואת הפרטיות שלהם, לא מפחדים מהמוות. לא פחדים מהמוות. הם אומרים, אני עשיתי את שלי, עשיתי את שליחותי, אני נפרד איך אומרים, בשלום, באהבה, ממשיך הלאה. אבל אדם שרק רואה את עצמו, הוא אומר, אחריי, מה יקרה? לא יהיה שום דבר. אני בדקתי את זה באינטרנט. העולם ממשיך גם אחרי המוות. לא, באמת. אנחנו עושים את שליחותנו. אני אומר את זה ברמה הפשוטה ביותר. שאלה איך אנחנו רואים את המציאות. אם אתה רואה את המציאות דרך חור המנעול של עצמך ותו לא, ורק אתה קיים בעולם ולא מעניין אותך שום דבר, אתה חי תחת שעון חול וכל יום נגמר לך יום מהחיים ואוטוטו אתה נגמר וכל זה. אני סיפרתי את זה לחברים שהיו, בוא, היה לנו הזכרה לאמא שלי, זכרונה לברכה. אמרתי להם במצבה, הם ראו שם שני קברים פנויים שעוד לא, אז אמרתי להם, תראו, זה הקברים האלה שאתם רואים, זה של אשתי ושלי, תאריך ימים, תאריך ימים, עד 120. קנינו שם חלקת קבר, ליד אוריי. ואומרים שזה סגולה לאריכות ימים. שמי שקונה בחייו חלקת קבר, זה סגולה לאריכות ימים. למה זה סגולה לאריכות ימים? כי אדם שחי והוא יודע איזה תחנה האחרונה שלו, לכאורה, חי בשלווה, בשקט, הוא אומר, אני יודע לאן אני מגיע. הוא לא עצבני, הוא לא מבועל, הוא לא מפוחד. אדם שמבועל או מפוחד או כעסן או עצבני, הוא מקצר את ימיו. כן. פעם ראיתי לידיעה בעיתון שבברזיל מתה אישה בת 120 וכמה. פי, אריכות, ישאלו אותה, מה הסגולה? איך הארכת ימים כל כך הרבה? היא אמר, אני כל החיים שלי שמחה. אני כל החיים שלי שמחה. אריכות ימים. לא צריך לראות את המוות, שזה אבי אבות הטומאה. חז"ל אומרים, אבי אבות הטומאה. זה השקר הכי גדול. יש תחיית המתים. אז קודם כל תראה, זה בצורה, צריך את זה. רוטציה, אתה מבין מה זה רוטציה? צריך בשביל הרוטציה. ב' אנחנו מאמינים בתחיית המתים, פשוטו כמשמעו. כן, אנחנו, מתי המושג תחיית המתים יהיה מובן? כשתראה ראייה כללית. אבל אם האדם רק רואה את עצמו ותו לו, אז הוא גם לא מבין מה זה תחיית המתים. אתה מבין? יפה מאוד. אני לא הבנתי, אבל אם אתה הבנת, זה בסדר. רבותיי, שנשמע בשורות טובות. תהי נשמתו צרורה בצרורות טובות.